ממשיכים בלימודנו בספר תפארת ישראל, מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק י"ב. בעצם עיצומו, אנחנו מתחילים אותו. פרק י"ב בעמוד מ' במהדורה המצויה, ואנחנו ממשיכים בעניין היחס בין התורה לבין החוכמה. דיברנו קצת, התחלנו להסביר שהנושא של הפרק זה היחס בין האדם לבין כל הנבראים, והזכרנו את המחלוקת בין גדולי עולם, רבנו סעדיה גאון מצד אחד ורבנו הרמב״ם מצד שני, בדבר השאלה מי נברא למען מי. דעת רבנו סעדיה גאון היא שהכל, ממש הכל, נברא עבור האדם, ובכלל זה גם מלאכי מעלה והכוכבים והמזלות, הכל נברא עבור האדם. ואילו הרמב״ם סובר שאין הדברים כן, אלא אמנם כל מה שבכדור הקרוב אלינו, קרוב בכדור הארץ, מה שנקרא תחת גלגל הירח, הכל נברא עבור האדם, אבל כללות הבריאה, זה אי אפשר לומר שזה נברא עבור האדם, כי ברור שמלאכי מעלה והגלגלים הם בעלי דעה והשכל הרבה יותר מן האדם. ולכן לא יעלה לדעת לומר שהאדם הוא מרכז כל זה. טוב, זה רק הזכרתי את זה כמבוא להבנת הדברים שאנחנו נקרא עוד מעט. טוב, התבאר לך בפרק שעבר, על פי עדים נאמנים, כי ידיעת התורה יותר מסוגל לקנות ההצלחה הנצחית ממה שיקנה האדם בידיעות החוכמה. זאת אומרת, אם האדם עוסק בהשגת החוכמה, דהיינו חוכמת העולם, אין הוא זוכה לדבקות. הוא דבק בעולם, אבל לא דבק במי שאמר והיה העולם, בעוד שמי שדבק בתורה, דבק ישירות בקדוש ברוך הוא, כי היא גילוי רצונו של הבורא, ואיננה תלויה בשום מצוי. היא חיצונית בעצם לעולם, היא באה בגורם הטרונומי לגמרי. אז זה מה שהוא אומר כאן, התבאר לך בפרק שעבר על פי עדים נאמנים, כי ידיעת התורה יותר מסוגל לקנות ההצלחה הנצחית ממה שיקנה האדם בידיעות החוכמה. ברוך תהיה, אתה יכול גם לשים את המזגן, זה מצוין. האם שנודה להם כי הם עמדו על נקודת האמת, שהאמת אינו כך, כי רחקו ממש, כי רחוק קו הסובב מן הנקודה שבתוכו. אבל אף אם נודה בכל זה, הלא אין דבר זה ראוי לקנות ההצלחה הנצחית רק בידיעת התורה כמו שהתבאר. ובזה הפרק נוסיף לך טוב טעם ודעת, ולהודיע עוד טעות האנשים האלו. דע כי יראו כי האדם ראוי לו לקנות הצלחה הנצחית בית הנמצאים, כמו המלאכים והגלגלים ושאר הדברים אשר הם המציאו את העולם, וזה דבר זה נמשך להם לדעת חיצוני שיש להם, מה שהם אומרים כי האדם פיחות היצירה, שפל הבריאה מן הגלגלים ומכל שכן מן המלאכים, כמו שהעריכו הם בסיפור שבח המלאכים ובגלגלים ובגנות הבריאה של האדם. למה הוא מתכוון? הוא אומר, אחד הדברים שגרמו לפילוסופים את טעותם, זה שהם חשבו שהמלאכים והגלגלים גדולים מן האדם. ולכן כשהם חיפשו מה יכול לרומם את האדם, הם ביקשו להדביק את האדם דרך המחשבה בדברים שהם גדולים ממנו. דהיינו המלאכים והגלגלים. אבל מאחר וזו טעות, כיוון שהאדם, לדעת המהר"ל, כך הוא יוכיח בהמשך, הוא עליון מן הגלגלים ומן המלאכים, לכן ההתעסקות בגלגלים ובמלאכים איננה מרוממת את האדם, כי הוא מתעסק במה שבעצם, באופן אמיתי, נמוך ממנו. בסדר? זה מובן? שהכל נהיה בו. כלומר, בעצם, הרי הפילוסופים בעצמם אמרו שמעלת האדם לפי הנושא שהוא מתעסק בו. מעלת החוכמה, לפי הנושא של החוכמה. לכן מי שעוסק בג'וקים, זה לא מרומם אותו. מי שעוסק בכוכבים, זה מרומם אותו. אומר המהר"ל, מה לך לכוכבים? הכוכבים לא שווים כלום לעומת האדם. אז כאן הוא מביא את דבריהם. והמשיכו לזה פשטי הכתוב, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ושאר ראיות פשטי הכתוב. מה אתה אומר?
אני אומר שגם מי שעוסק בג'וקים, אבל האותה זה לא מרומם, זה מרומם את העולם. כי הוא מגלה כל מיני פיתוחים, עושה כל מיני דברים טובים.
על מה אתה מקשור?
אז שהרב אמר שמי שעוסק בג'וקים זה לא מרומם אותו.
האם אתה, בשאלתך, סתרת את זה?
כן.
לא?
כן. בגלל שזה מרומם את העולם, זה גם מרומם אותו.
אתה אומר. אז אני חוזר על שאלתך. מאחר והאדם עוסק בג'וקים, אמנם באופן ישיר זה לא מרומם אותו. זה רק מרומם את הג'וקים ולא אותו. אבל מאחר והוא רומם את הג'וקים ואת העולם עם זה, אז גם הוא מתרומם בצורה עקיפה. זה נכון. אבל וכי לא היה ראוי יותר שאדם יעסוק בנושא יותר עליון, ואז הייתה רוממותו יותר גדולה. עכשיו, אם כן, יש לפילוסופים, כן, המהר"ל מביא את השיטה של הפילוסופים ומביא את ראיותיהם. הראיה הראשונה זה שמביאו מהפסוקים. כן? הפסוקים אומרים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, אשר תנה הודך על השמיים. לא מביא את הפסוק הזה, מביא את הפסוק ההוא. כן? כלומר, הם אמרו פסוקים כאלה. עכשיו, הם מביאו עוד ראיה מהמושכל הראשון. מה זה? והמושכל הראשון, כי האדם בעל חומר ובעל הוויה והפסד, ומפני זה חושבים כי ראוי לאדם השפל לקנות מעלה והצלחה בידיעת החשוב. הם המלאכים והגלגלים, וכאשר ידע אלה, יש לו מעלה. או, מאחר ולאדם, האדם נתון בהוויה והפסד, לכן ראוי לו לעסוק במה שאין בו הוויה והפסד, דהיינו הנבראים הנצחיים, דהיינו הכוכבים והמלאכים. כן, זה מזכיר קצת את הוויכוח המפורסם בין הנסיך הקטן, זכותו יגן עלינו, לבין הגיאוגרף, נכון? בספר הנסיך הקטן. מכיר את הספר? לא מכיר. מי שלא קרא את הנסיך הקטן, יחסר לו 10 ידות בהבנת התורה. אם כן, חייבים לקרוא את ספר הנסיך הקטן. וזה הנסיך הקטן, באיזשהו שלב, הנסיך הקטן מגיע אל הכוכב לכת של הגיאוגרף. הגיאוגרף, יש לו כוכב גדול, יש לו ספרים גדולים, הלוא הם ספרי הגיאוגרפיה. ואז הוא מגיע אל הגיאוגרף ואומר הגיאוגרף, איזה יופי! יש כאן מגלי ארצות. בוא תספר לי על כוכב הלכת שלך. ואנחנו נכתוב את מה שיש לך לספר על הכוכב לכת שלך בספרי הגיאוגרפיה, שהם הספרים החשובים בעולם. מה המשמעות של הביטוי הזה? הספרים החשובים בעולם, שם אנחנו רושמים את מה שנצחי. אז הנסיך הקטן מאוד מרוצה, אומר, בכוכב לכת שלי יש 3 הרי געש, אבל 2 קבועים. אבל מי יודע? כותב הגיאוגרף, 3 הרי געש, 2 קבועים. אחר כך אומר לו הנסיך, ויש לי גם פרח. אומר לו הגיאוגרף, אנחנו לא רושמים פרחים. מדוע? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש. אומר לו, משום שזה בר חלוף. שואל הנסיך הקטן, ומה הוא בר חלוף? אומר לו, בר חלוף זה מה שקיצו קרב. אומר הנסיך, אבל אתם גם רושמים הרגש, והרגש נכבים. אחרי זמן מה? אומר לו, מה שחשוב לנו זה ההר, וזה קיים תמיד. ואז המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, כאשר הוא מגלה שמה שמהווה את רקמת החיים העיקרית של חייו, דהיינו הפרח, זה לא חשוב, זה לא חלק מהנצח. ברור? עכשיו, הגיאוגרף הזה, מכאן ואילך כל החיים של הנסיך הקטן הופכים להיות חיפוש אחרי הענקת משמעות נצחית לפרח החולף שלו. עכשיו, אגב, לנו יש פתרון אגב לדבר הזה. איך אנחנו מצליחים להעניק משמעות נצחית לדברים חולפים? איך? יש לנו מצוות. כלומר, המצוות עוסקות, מבחינת הנושא שלהם, בדברים חולפים, אבל הם קושרים את הדבר החולף הזה אל הנצח. ואז יוצא שגם קשירת צרוכי הנעליים, שזה דבר שמצד עצמו אין לו חשיבות בנצח, פתאום הופך להיות חשוב ביותר, כיוון שיש הוראה של בורא העולם כולו כיצד לקשור את צרוכי הנעליים. מובן? אתה מתכוון.
כלומר, אם קושרים את סוכן העליים, זה מייצר איזושהי השפעה מסוימת בעולם. מנהל לנו שההשפעה הזאת, זאת למה? בסוף שאלת סוכן העליים, או שנה אחר כך?
אני חוזר על שאלתך. מניין לנו שההשפעה העצומה שיש לקשירת צורכי הנעליים על פי ההלכה, איננה השפעה תחומה בזמן, חולפת לאחר זמן מסוים. תשובה, ומה בכך? הרי כאשר קשרתי את צורכי הנעליים, קשרתי אותם לפי רצון הבורא. והבורא הוא נצח. זאת אומרת, קשרתי פה מעשה שהוא מצד עצמו חולף, אל הנצח היותר נצחי. מובן? ולכן יש מעלה גדולה במצוות. זאת אומרת, אדרבה, אפילו הייתי אומר, זה מאוד טוב שיש כל כך הרבה הלכות כדי לרומם כמה שיותר תחומי חיים. אין? זה נורא שאדם עוסק בתחום שאין בו מצווה. אין? יש פה שאלה של גולי. גולי, ככה קורא לעצמו השואל. מה אני אעשה? מותר לו לקרוא לעצמו איך שהוא רוצה, אולי זה גם השם שלו, מה אתה רוצה? האם יש חוכמה שהיא כוללת את כל החוכמות? אם כן, אותה צריך ללמוד. ומתוך זה נבין גם מה קורה אצל הג'וקים. תשובה, אכן יש חוכמה כזאת, שכוללת את כל החוכמות, רק שהיא נעלמה מעיני כל חי. כמו איך כתוב בספר איוב, והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, האלוהים מבין דרכה והוא ידע את מקומה, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם הן יראת אדוני היא חוכמה וסור מרע בינה. כן,
כל העבודה זה מצווה, אם אתה רוצה.
כל העבודה, אם אני רוצה, אני יכול להתכוון בה לשם שמיים, זה נכון.
גם חשמלאים,
אתה צודק, אבל יכול להיות שהחשמלאי יתקן את הקצר וזה יהיה מצווה, יכול להיות שתקן את הקצר וזה לא יהיה מצווה.
אם רוצים,
בסדר, אבל זה התפשטות. אבל זה מתחיל מזה שיש קודם כל מצוות. בלי זה לא יכולנו להפוך את תיקון הקצר גם כן למצווה. מובן? אם כן, גם לעבירה יש ערך שלילי נצחי. הנצח, אם כך, תלוי בדבר נוסף, ואינו ערך מוחלט. לא כן, כבוד רבנו. העבירה אין לה ערך שלילי נצחי. העבירה מנתקת מן הנצח. כלומר, כאשר אדם עובר עבירה, הוא מפסיד את האפשרות לחבר את מעשהו אל הנצח. זה הכל. אגב, איך התכוונת שעל ידי, שאפשר להפוך גם תיקון הקצר למצווה?
אבל לסכנה, לבד, קר לה בחורף.
אז זה גמילות חסדים, זה לא, אז זה מצד גמילות חסדים שבזה.
אגב, זה העבודה שלו.
כן, בסדר.
אגב, קודם, אני לא רואה שם באינטרנט, שהעבירה בעצם מנותקת מחבר לנצח.
נכון.
מצווה מחברת אותי לנצח. אז יוצא לכאורה, אם אני מבין נכון, שבעצם החיים של האדם מורכבים מפאזל כזה של כל מיני דברים קטנטנים, חלק מהם חוביים וחלק מהם מותקים.
מה השאלה?
האם זה ככה?
אכן כן. כדבריך כן הוא.
אז מה נשאר במחובה או מה נשאר במותק? אדם יהיה שם 30%
מחובה, 70% מותק? אתה שואל, אדם עשה הרבה עבירות, עשה הרבה מצוות. אז מה, הוא בסוף מחובר או מנותק? בחלקים מסוימים של נשמתו הוא מחובר, בחלקים אחרים הוא מנותק. והלו כבר אמרו לנו בספר הזוהר, שיש לנשמה עצמה תרייג חלקים. בסדר? ואז יוצא שהיא יכולה לצאת תמונה מעניינת, כמו כל אדם הוא פאזל, שחור לבן כזה, ואז תראה איזו תמונה יוצאת. יכול להיות מעניין, כן, אפשר להיות. איפה היום? אז אם כן, הם אמרו דבר כזה, כי האדם בעל חומר ובעל הוויה והפסד. ומפני זה אני, מה? כמו שאמרנו מתחילת השיעור, בעמודה השמאלית. מה?
עמוד מם,
איזה שאלה. אז אם כן, בעמודה השמאלית של פרק 12, בשורה הראשונה של העמודה. אז אם כך, הטענה השנייה של הפילוסופים היא שזה המושכל הראשון. זאת אומרת, איך אתה יודע שהאדם נחות מן הגלגלים ומן המלאכים? כי האדם בעל חומר ובעל הוויה והפסד. כלומר, הוא, כמו שאמר הגיאוגרף, בר חלוף. נכון? ומפני זה חושבים כי ראוי לאדם השפל לקנות מעלה והצלחה בידיעת החשוב. מה זה החשוב? המה המלאכים והגלגלים, כאשר ידע אין לו, יש לו מעלה. הוא כבר התבהר בחיבור גבורות השם. כי אין רוח חכמים נוחה בזה. כלומר, מה שטוען הפילוסוף, שהאדם איננו מרכז הבריאה, דווקא חכמים סבורים הפוך מזה. והוא הפך האמונה לגמרי, ולא תמצא דבר זה בדברי חכמים. רק ההפך, כמו שהתבאר בחיבור גבורות השם. כלומר, יש פה ביקורת חריפה, שבעצם מופנית, מבחינתו של המהר"ל, גם כלפי הרמב״ם בסופו של דבר. כן? גם כלפי הרמב״ם. מה? כי הרמב״ם גם כן סובר שהאדם איננו במעלת המלאכים והגלגלים. מה? כתוב את זה במפורש. בספר מורה הנבוכים, שלא יעלה על הדעת שהאדם פחות החומר ודל השכל כמונו, יהיה לו מעלה על פני השכלים העליונים, מלאכי מעלה והגלגלים.
איך המהר"ל הסביר את זה שכדור הארץ מבחינת פיזית לא נמצא במרכז היקום?
איך המהר"ל יסביר את זה שכדור הארץ מבחינה פיזית איננו במרכז היקום? א', הוא ידע את זה, שכדור הארץ לא נמצא במרכז היקום. הוא היה מיודד עם טיכו ברהה, שהיה האסטרונום תלמידו של קופרניקוס, והמהר"ל ביקר בעצמו במצפה הכוכבים של טיכו ברהה ליד פראג, כך שדברים האלה לא נעלמו ממנו.
כן.
יש אפילו, כן, אמרנו באחד השיעורים הקודמים, שיש אפילו מכתש בירח על שם המהר"ל, כי הוא נחשב בכלל לאסטרונומים. אלא שלמהר"ל זה בכלל לא אכפת איפה נמצא המרכז הפיזי של העולם. כי אני אגיד לך משהו, המרכז הפיזי של האדם, אתה יודע איפה הוא? בטבור. אז מכאן, שזה החלק החשוב ביותר של האדם, לפחות ככה חושבים הבודיסטים, נכון? תמיד ככה הוא מגן, בודה מגן עליו.
ברחם זה נכון.
ברחם זה נכון, אבל במציאות שלנו עכשיו זה לא נכון. דווקא החלק היותר חשוב של האדם הוא פה, במוח. כן? אז זה קשה לומר שהמרכז הפיזי מהווה ראייה. כן? יש שיר של הרב קוק, נקרא שיחת מלאכי השרת. מלאכי השרת צוחקים על כדור הארץ. יש שיחה כזאת, הם צוחקים על כדור הארץ, ראית את האבק דק הזה בתוך הגלקסיה הרחוקה, האיש הרי שום דבר כלום. כן, אבל שם נמצאת הנשמה. איפה שנמצאת הנשמה, שם נמצא הכל. כן. אבל יש, מה?
גם לפשיטת הפילוסופים,
כן.
שהם רוצים להידבק במשהו יותר עליון, במלאכים, יש משהו יותר עליון במלאכים, אז לפי שיטתם צריכים להידבק
ודאי שלפי שיטתם צריך להידבק כמה שיותר עליון. אלא השאלה, מה יכולת האדם? אז אומרים, יכולתו של אדם זה להידבק לפחות בשכל הפועל. אם אפשר יותר מזה, הלוואי, אבל הם לא חושבים שיש דבר כזה. כן? אבל הם אומרים, בכלל, הנחת היסוד שלהם זה שהאדם נמצא בתחתית הסולם של השכלים, ואילו דעת התורה לפי המהר"ל היא ההפך, שהאדם עליון מן המלאכים. כן.
מה יגיד הרמב״ם על הפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים?
ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כן, אז יסביר המהר"ל, הכוונה, מה זה מהלכים בין העומדים האלה? מה?
הרמב״ם.
נו, מה אני אמרתי?
הרמב״ם.
הרמב״ם, כן. הרמב״ם, אנחנו מדברים על הרמב״ם. אז אתה שואל, מה יאמר הרמב״ם על הפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה? אז הרמב״ם יסביר לך שהכוונה שאתה תדבק בשכל הפועל. זה נקרא מהלכים בין העומדים האלה. העומדים הם לא צריכים אותך, אבל אתה צריך ללכת עד אליהם. ככה הוא יסביר. עכשיו, אולי כדי להשקיט את המיית הלב, כאשר אנחנו רואים שיש מחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם, זה להזכיר בהקשר זה מאמר חשוב ביותר שכתב הרב קוק בספרו מאמרי הראייה. יש לרב שני מאמרים על הרמב״ם בספר מאמרי ראייה, ואחד מהם מכוון כנגד שיטתו של הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ היה היסטוריון שכתב ספר בשם תולדות ישראל. עכשיו, ספר תולדות ישראל, ספר חשוב ביותר, ברוח דתית, שלומה, זה היה אחד מהניסיונות להגיב לספר ההיסטוריה של גרץ, שהיה מלא כפירה. אז נכתבו שני ספרי היסטוריה גדולים לעומתו, אחד דורות ראשונים, מעט הרב יצחק איזיק הלוי, והשני תולדות ישראל מת הרב זאב יעבץ. 11 ככים, מה?
ומי זה שהמהר"ל אמר לו לכתוב את ההיסטוריה, זה
לא גרץ? לא. לא, לא. מי שהמהר"ל אמר לו לכתוב ספרי היסטוריה, זה היה רבי דוד גנץ. כן. זה היה תלמידו של המהר"ל. לעומת זה, גרץ חי במאה ה-19, שזה קצת רחוק מן המהר"ל, שחי במאה ה-16. זה 300 שנה הפרש. לא נראה לי שהמהר"ל הכיר את גרץ. בסדר? עכשיו, בקיצור, מה? לא הבנתי כמובן, בוא נראה פעם. מהחבר'ה ב... חודש טוב, כבוד הרב. לאדם הראשון היה מצווה אחת. משמע מדברי הרב שהעולם היה מאוחד? אכן כן. ואם כן, הרב יכול להסביר אך זה, אני מתכוון לאיך זה, שהרי העולם נברא שלם ואז נפרד לחלקים. כן, אבל אדם הראשון היה בגודל העולם כולו. זאת אומרת, הוא, הנפש שלו הייתה זהה עם העולם בכלל. כמו כן, אם הרב יכול להסביר את הפסוק, החוכמה מאין תימצא. אין פסוק כזה, יש פסוק והחוכמה מאין תימצא. מה עניין העין לפי הסבר הרב על מאין יבוא עזרי בשיר למעלות? בתודה. אני לא יכול להסביר את הפסוק והחוכמה מאין תימצא מה עניין העין, כי זה מחוץ לנושא של השיעור. רק רציתי, הזכרתי את הפסוק הזה רק כדי להראות שאותה חוכמה, הכוללת את כל החוכמות, היא מחוץ להשגת האדם. זה מה שכתוב, החוכמה מאין תימצא ואיזה מקומבינה, והיא נעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. טוב, עכשיו בואו נחזור לדברי הרב קוק על יעבץ. אז בספר היסטוריה הזה, באחד הכרכים, יש פרק שלם עם ביקורת כלפי הרמב״ם. אני שואל פעם שאלה. אני לא מבין את הלוגיקה של הפילוסופים. אם האדם הוא בר חלוף, מה זה עוזר לו להתעסק? להתעסק? מה זה להתעסק? הוא מתכוון להתעסק בעין. אה, בסדר. להתעסק עם משהו נצחי. כן, כי אז השכל שלו יהפוך לנצחי. חוץ מזה, שמאפה. מאיפה? חסר היוד. לפילוסופים שכוכבים נצחים, כוונה נצחיים, טוב, זה שהכוכבים נצחיים זה חלק מכל תורת הפיזיקה של אריסטו. אי אפשר כעת בשתי דקות להסביר מאיפה הוא לקח את כל זה, אבל זאת הנחת היסוד שלהם. עכשיו בואו נחזור לדברי הרב קוק, שמתעסק בעין בדברי הרב יעבץ. הרב יעבץ יצא בביקורת קצת חריפה נגד הרמב״ם. הוא טען שמה שיש בכמה דברים, יאללה, האם זה ידוע ב-100% שכדור הארץ אינו במרכז היקום? הרי שכדי לקבוע את זה, הרי כדי לקבוע את זה, צריך שתהיה ראייה כוללת של כל היקום. ונדמה לי שאין המדענים יודעים את כל הגודל, ולכן אולי באמת כדור הארץ הוא אכן באמצע. אתה יודע מה? לא אכפת לי. עכשיו, לא, באמת, אנחנו גם נבין למה זה לא אכפת. זה לפי דברי הרב. אז בקיצור, הרב יעבץ בא בטענות קשות נגד הרמב״ם, והוא אמר שבמספר נקודות הוא נטע מן היהדות הנאמנה לכיוון היווניות. הרמב״ם... לא, לא רבי יעקב עמדין, רבי זאב יעבץ.
אז משהו אחר. ובנת, אני מכיר אותו כאחד
שהולך
הולך עם הרמב״ם.
אתה מכיר את...
לא מכיר, אבל זה
שומע... את רבי יעקב עמדין כמי שהולך עם הרמב״ם? גם על זה יש לי מה לומר, אבל לא כעת. אבל על כל פנים, רבי זאב...
זה משהו שאין לך עמדין
עליו. לא, לא, זה לא לגמרי מדויק מה אתה אמרת, לא משנה. הרב דוקטור זאב יעבץ, ההיסטוריון, בסדר? במאה ה-19, לא רבי יעקב עמדין, שחי במאה ה-17. אז נא לא לבלבל. רבי זאב יעבץ, הוא טען שהרמב״ם היה כזה יהודי קצת יווני. והוא מביא שם רשימה של דברים שמראים שהרמב״ם נוטה לכיוון הפילוסופיה היוונית, הוא מתרחק מן היהדות המקורית. ככה טוען דוקטור יעבץ. הרב קוק קרא את זה, זה העלה לו את הפיוזים, דהיינו הנתיחים. כן? הוא לא יכול היה לקבל כזאת ביקורת על גדול העולם, ואז הוא כתב מאמר של 6 עמודים, כדי להשיב על דבריו של, לא סליחה, זאת אומרת, 6, 8. 8 עמודים, כתגובה לדבריו של זאב יעבץ. עכשיו, אחד הדברים זה לגבי הנקודה שמעסיקה אותנו כאן. שבעצם זה הרב יעבץ חזר במידה מסוימת על הטענות של המהר"ל. שהרמב״ם סוטה מן היהדות הנאמנה בזה שהוא אומר שהאדם איננו מרכז העולם. על זה עונה הרב קוק. אני קורא כאן באמצע המאמר, בעמוד 110 בספר מאמרי הראייה. והנה, כדאי לשים, למרות שאנחנו עכשיו לומדים מהר"ל, אבל דברים אלה הם דברים חשובים, כי הם מראים על איך הרב מסתכל בכלל על חילוקי דעות ביהדות. הנה, מה שתפס הרב המחבר ז"ל את רבינו, רבינו זה הכוונה הרמב״ם, בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה הידועה רק ליוצרה. על זה אומר הרב, הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבינו, כלומר צריך להגיד תודה רבה לרמב״ם, על אשר גילה את דעתו שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כלומר, צריך להגיד תודה רבה לרמב״ם, שהוא הסביר לנו מה הדברים שהיהדות עומדת עליהם, ואם זה נופל, אז היהדות נופלת, ואיזה דברים, גם אם הם ייפלו, היהדות לא נפלה. חשוב לדעת. זו סוגיה חשובה. כשאלה על מה אתה יוצא למלחמה, כן? כי הלא, כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו. כלומר, האפיקורסים אומרים שהמאמינים חושבים שכל האמונה בנויה על זה שהאדם הוא מרכז העולם. אבל אם האדם לא יהיה מרכז העולם, אז המאמינים אכלו אותה. אז הרמב״ם חושב שזה לא נכון. עכשיו, ובעת שהציור היה... השאלה אם על זה עומדת התורה. האם כל התורה כולה בנויה על זה שבשביל נברא העולם? זה השאלה. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל. כלומר, היה נוח מאוד לאדם לחשוב, אכן, זה נכון, הנה, אני רואה שאני במרכז הכל, הרי היה כל הגלגלים מסביב. אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב כי אם כמו גרגיר קטן בתהום אינסופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. ואני לא דן בשאלה האם זה נכון או לא נכון. ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו של רבנו, שהציל את מעמד האמונה בכללותו במה שהורה, שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. עכשיו, זה טוב שהרמב״ם עשה את זה לפני קופרניקוס. כי אם הרמב״ם היה כותב שהאדם איננו מרכז העולם, הוא היה כותב את זה אחרי שקופרניקוס גילה שכדור הארץ איננו עומד באמצע, היו כל האפיקורסים לועגים לו. הוא אומר, חכם אחרי מעשה. עכשיו שגילינו לך שהאדם איננו מרכז העולם, אתה עכשיו ממציא שהיהדות לא מתנגדת לזה. אבל דווקא שהרמב״ם חשב עדיין שכדור הארץ הוא כן במרכז, ויחד עם זה סבר שהאדם איננו מרכז העולם, וזה הציל את מעמד האמונה. אז צריך להגיד תודה רבה לרמב״ם. וכן הוא דרכו של רבנו תמיד לבנות את יסודות האמונה על בסיסים חזקים, מה שאי אפשר לפחות מהם. וכמו שהחליט לבאר את מציאות השם בר דווקא ליסוד הקדמות. כן, מה אתה אומר?
לפחות במה שכונחנו, כן, היה מעמד הר סיני, שזה באמת השפיץ של ההיסטוריה מהבחינה הזאת. זאת אומרת שעד אז לא היה דבר כזה, היה עולם שנברא וכדומה, והייתה התגלות, שבה התגלות רוצה לומר לאדם מה מצפים ממנו. כן, אז לבוא לומר עכשיו, תשמע, האדם זה לא מרכז הבריאה, אלא משהו אחר, לא הייתה שום התגלות, לא לשמש ולא לירח ולא לכלניות ולא לאף אחד אחר. זאת אומרת, הדבר היחידי, לפחות מבחינתנו, כי אנשים שהם פנטונים, שזה מעמד הר סיני,
אני חוזר על דבריך. אתה אומר, לפי מה שחונכנו עד עתה, למדנו שהשפיץ של כל ההיסטוריה האנושית זה מעמד הר סיני. אם כן, אם הבורא טרח להתגלות אל הג'וק הזה, האדם, ולא טרח להתגלות לא אל השמש ולירח ולא אל הכלניות, אם כן, ברור שהאדם עדיף מן השמש ומן הירח ומן הכלניות. עד כאן שאלתך? תשובה. מי אמר לך שהתגלות הבורא אל האדם הייתה מפני מעלת האדם? אולי מפני חולשתו. זאת אומרת, כיוון שהאדם חלש מסכן, אם לא מגלים לו מה הוא צריך לעשות, אז הוא לא ידע. לכן מרוב רחמיו של הבורא התברך שמו, השתבח שמו לעד, החליט למרות הכל להסביר גם לאדם לשם מה הוא נברא. מה שאין כן לשמש ולירח, שלא היה צורך להסביר להם את זה, כי הם סופר חכמים. ולכלניות, כי זה לא יעזור. אוקיי?
לא עובר חלק.
מה לא עובר חלק?
לא,
אני לא מבין את הבעיה שלך. טוב, עכשיו, זה נקודה ראשונה שאומר הרב. שקודם כל צייב אבסוץ מזה שהיה רב אחד מימי הביניים שאמר שהיהדות לא בנויה על זה שהאדם הוא מרכז העולם. גם משהו. כן, מה אתה אומר?
איך רב כזה יוצא נגד הרמב״ם, אחרי שכבר לדעו לכך מרבנו יונה, שכל הבעיות שעשו וחזרו בתשובה על מה שעשו והכל.
אתה שואל, איך יכול להיות שהרב זאב יעבץ יוצא נגד הרמב״ם, מה, הוא לא מפחד שיקרה לו מה שקרה לרבנו יונה? תשובה. האם אתה חושב שרבנו יונה, כשהוא עשה תשובה על מה שהוא עשה לרמב״ם, חזר בו גם מדעותיו נגד הרמב״ם? תשובה, לא. הוא לא חזר בו. אבל הוא הבין שאף על פי שהוא חולק על הרמב״ם, זה לא סיבה לשרוף את ספריו. זה מה שהוא הבין. ולכן הוא חזר בתשובה וביקש מחילה על זה שהוא פגע בתלמיד חכם כזה גדול וכו'. אבל לגבי עצם הדעות, האמת היא נר לרגלנו. יהיה זה הרמב״ם, יהיה ענק שבענקים, אנחנו, חשוב לנו האמת יותר מן הכל. כמו שאמר מהר"ם מבוטרל, בפירוש ספר יצירה, אריסטו, שאמר, אהוב אפלטון, אהוב סוקרטס, אך האמת אהב מכל. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הרב זאב יעבץ לא אמר שצריך לשרוף את ספרי הרמב״ם.
לא, לא לשרוף, אבל כאילו...
יש לו ביקורת. סליחה, גם המהר"ן יש לו ביקורת. גם המהר"ן יש לו ביקורת. תראה, אני לא... אין לי מד חריפות של ביקורות. אבל...
הרב אז אומר, רוצים כל התותחים, אתה אמרת...
טוב, בסדר, אבל אני אומר, באופן כללי, מותר לאדם שתהיה לו אי הסכמה עם הרמב״ם. מותר. השאלה אם הוא צודק או לא. ועל זה הרב אומר, אתה לא צודק, בסדר? אבל זה לא ש...
זה ספציפי זה, לא בכל הדברים.
יש אפילו דברים בהלכה שאנחנו פוסקים לא כרמב״ם, אתה יודע את זה?
כן, אני אומר,
לא. ברור. טוב, עכשיו, עד עכשיו זה היה נגיד היקפי. עכשיו ניגש לטענה העיקרית. ובכלל, אומר הרב, אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת, שהיא ניתנה להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. כלומר, כשאתה אומר לי, מה דעת היהדות על משהו? אז לפעמים, בדברים פשוטים, אתה יכול להגיד, דעת היהדות היא X ולא Y, או Y ולא X. אבל בשאלות מופשטות גדולות, היהדות אף פעם איננה נוקטת בצד אחד באופן מוחלט, אלא היא נותנת מקום לכמה צדדים. הנה, הוא מביא ראייה. והרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והאריזל גם כן אמרה סוגריים עץ חיים אכל אדם קדמון שער א' ענף ב' דרוש עיגונים ויושר סגור סוגריים כן הוא מביא מקור בארי שיש שתי סברות אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ או להפך שהכדור הארצי הוא יותר נעלי וחשוב כלומר שורש למחלוקת הזאת בין המהר"ל לבין הרמב״ם, אתה מוצא גם בין שתי דעות של מקובלים בתוך העץ חיים. והם הרי, הם, מי זה הם? המקובלים, אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. כלומר, אם ככה אתה תגיד לי שגם המקובלים הם יוונים, אז מי נשאר לא יווני בעם ישראל? אלא שבאמת, כל הדברים הללו על דבר תכלית הכללית של ההוויה. כל הדיון הזה שאנחנו לומדים עכשיו פה במערל, בפרק י' ב'. כל הדיונים האלה, האם האדם הוא מרכז העולם, או הגלגלים הם מרכז העולם, או אם יש תכלית כוללת שלישית, נסתרת, או שאין תכלית. אומר הרב, כל הדברים הללו על דבר התכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן, כדי לבאר על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו את בוראו יתברך. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם ותוכן חייו, הוא גורם לרומם אותו. כלומר, לפעמים, מה מרומם את האדם? הידיעה שבשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, אז זה נותן עליי אחריות אדירה. אז אני צריך לעשות רצון בורי, אני צריך לשמור על העולם, אני צריך להתקדם מבחינה מוסרית וקדושה, כל דברים.
למה?
מה? ולפעמים, יש שהחשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק. איך אומרת הגמרא? אם תזוח עליו דעתו, יאמרו לו, יתוש כדמך. ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. עכשיו פה, בואו ננסה להבין מה הרב אומר כאן. לכאורה, מה שבעניין אותי זה לדעת מה האמת. מה הרב אמר לך פה? מה שחשוב זה לדעת מה מרומם אותך. מוזר קצת, לא? אלא כנראה שהרב פה מגלה לנו קריטריון לאמת שיש לו. האמת זה מה שמוסרי. ומאחר, ופה המוסריות היא דו ערכית, אז גם האמת היא דו ערכית. עכשיו שאלה יפה, שואל אורן, מניין לרב קוק שהאמת זה מה שמוסרי? שאלה יפה. אבל קודם כל זה הקריטריון שלו, נכון? הבנו שזה הקריטריון שלו, זאת אומרת, זה קריטריון מאוד מעניין. מה שמוסרי זה האמת, מה שההפך לא, לא האמת. ואם המוסריות היא דו ערכית, אז גם האמת דו ערכית. עכשיו אני רוצה לענות על השאלה.
כן?
למה? מה קרה? מה קרה?
לא לחזור, אלא לתמצת בעשר דקות האחרונות, מה הייתה השאלה, מה הרב אומר, בכדי שלמים גם את התשובה שלו, ואת השאלה שלו.
אני מוכן לחזור בכמה דקות על מה שנאמר על בדקות האחרונות. אני חולק על טענתך שאתה כנראה לא היחידי שניתק קשר. יש לי הוכחה. כי האחרים, אם הם היו מנתקים קשר, הם היו מצביעים ואומרים, לא הבנו. נכון?
אני מבקש
לך. בטוח שהם הבינו, כי הם, אם לא, אז הם היו שואלים. אתה רוצה אגב? הנה, תחזור בבקשה על מה שאמרנו. נכון? נכון שהבנת?
באינטרנט.
מה?
באינטרנט.
טוב, בסדר, אבל אני אעשה את זה. אתם עושים אותי שליח. בסדר. לא, כי זה ברור שמישהו שלא מבין משהו בשיעור, שואל. על המקום. נכון? הבנת הכל? יפה. אתה עושה ככה, אז למה לא שאלת? לא, הוא עוד לא יודע שיש הלכה שאומרת שתלמיד שלא מבין משהו בשיעור, אסור לו לא לשאול. בסדר? זה הלכה ברמה.
אבל לא מתיני, והתמונה מתבהרת בכלל.
זה כן. טוב, בסדר. טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. דוקטור, הרב דוקטור זאב יעבץ חלק על הרמב״ם. לא פחות מזה. אמר, אתה הרמב״ם נוטה ליווניות. מדוע אתה נוטה ליווניות? כי היהדות אומרת שהאדם עומד במרכז העולם, ואתה, הרמב״ם, חושב שהאדם הוא ג'וק. עד כאן דברי יעבץ.
איך
היה הרמב״ם כותב את זה במפורש, במורה נבוכים. עכשיו, אתה רוצה שנקרא עכשיו את המורה נבוכים? זה לא ביקשת עד כדי כך, נכון? עכשיו, אבל הוא כותב את זה. עכשיו, הרב קוק אומר, קודם כל, לפני שנסביר לך מה התכוון הרמב״ם, צריך קודם כל להגיד תודה רבה לרמב״ם. כי בזכות זה שהוא גילה לנו שלפי דעתו אין היהדות עומדת על זה שהאדם הוא מרכז העולם, אז אנחנו לא יראים מקופרניקוס. עד כאן? קופרניקוס? אתה לא יודע מה אומר קופרניקוס. מכאן נקודת הקשת. כבר קראנו את קופרניקוס לפני רבע שעה. קופרניקוס, אני מזכיר, זה דבר שלומדים בתיכון, הוא האסטרונום הפולני שכתב את התיאוריה לפי הכדור הארץ איננו עומד במרכז העולם, אלא מסובב מסביב לשמש עם שאר הכוכבים. בסדר? הדבר הזה גרם לחמתה של הכנסייה. הכנסייה הייתה שורפת מדענים שסברו כקופרניקוס. למשל, את ג'ורדנו ברונו. ג'ורדנו ברונו היה אדם משכיל וחכם, צעיר ונאיבי, אידיוט. הוא שאלו אותו בבית משפט של האינקוויזיציה. אמרו לו, מה אתה חושב, שכדור הארץ מסובב מסביב לשמש, או השמש מסביב לכדור הארץ? אז הוא ענה את האמת. אמר, אני חושב שכדור הארץ מסובב מסביב לשמש. אהה, בוא נשרוף אותך. טוב, אז, ושרפו אותו. חבל. היה ממשיך לחיות, היה עושה עוד כמה מחקרים חשובים. עכשיו, למה הם עשו את זה? ושרפו אותו, כן, באמת, שרפו אותו. עכשיו, למה הכנסייה כל כך התרגזה על זה? באופן פורמלי, בשם אמרו שזה סותר פסוק בתנך. שמש בגבעון דום, אז אם יהושע עוצר את השמש, משהו שהשמש היא בתנועה ולא כדור הארץ. כן? אבל הסיבה האמיתית של ההתרגזות שלהם זה שהם חשבו שאם אתה אומר דבר כזה, יוצא שאם כדור הארץ הוא כבר לא במרכז העולם, אז גם האדם הוא לא במרכז העולם. אז אם האדם הוא לא במרכז העולם, כל האמונה נופלת. אז אומר הרב קוק, הנה אתה רואה, 300 שנה לפני קופרניקוס, היה כבר רב אחד במצרים, הרמב״ם. הוא כתב שהאמונה לא בנויה על זה שאדם הוא במרכז העולם. אז תגיד תודה לרמב״ם שהציל אותך מאימתו של קופרניקוס. ומהכופרים הנסמכים עליו. עד כאן ברור? נפלא. מה זה שונה ממה שאמרתי אז? זה בדיוק אותו הדבר. עכשיו, רק עניין שצריך לשים לב משהו. טוב, דבר נוסף, אומר הרב קוק, לגופו של עניין, השאלה האם לפי היהדות אדם הוא מרכז העולם או לא, זאת מחלוקת שאתה מוצא גם אצל חכמי הקבלה עצמם. וברור שחכמי הקבלה לא תוכל לומר עליהם שיש להם נטייה ליווניות. איו, זה הטענה שלי. עד כאן זה ברור. לא, השאלה זה אם זה ברור, כי אני, כי כיוון שכבר אמרתי את זה קודם, אם לא תגיד לי שזה ברור, אני לא יודע אם זה ברור, כיוון שבפעם הראשונה גם כן זה עולה. טוב. כי חכמי הקבלה הם ידועים לנו כאנשים שרחוקים ברוחם ודעתם מן היווניות. בסדר. סביר, נאמר. אפשר גם לטעון גם את זה, בסדר. דבר שלישי, אומר הרב קוק, שבכלל מחלוקות בעניינים מופשטים, כגון מרכז הבריאה או תכלית הבריאה, אי אפשר לומר ביהדות שהיהדות פונה רק לצד אחד ולא ניתנת מקום לצד השני. כי דברים גבוהים, היהדות כוללת אותם. ולכן הוא אומר, שלפעמים אנחנו נלך לפי הצד האחד, לפעמים צד השני. לפעמים יש ערך להדגשה של מרכזיות האדם בהוויה, כי זה נותן עליו אחריות, מטיל עליו אחריות. ולפעמים זה האפסיות נותנת לו ענווה. ולכן, כיוון שמבחינה מוסרית יש ערך גם להשקפה הזאת וגם להשקפה הזאת, אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עד כאן ברור הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית, זה מה שאני אמרתי, שלפי הרב קוק יוצא, יש קריטריון לאמת אצל הרב קוק שהוא קריטריון מיוחד. מה שמוסרי הוא האמת. כי הוא אומר, למה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? כי הצד האחד מרומם את האדם, גם הצד השני מרומם את האדם. ולפעמים החשבון זה האחד, לפעמים החשבון זה השני. לכאורה, הרב קוק לא מחפש מהי האמת אובייקטיבית. או שמה נאמר, שלפי דבריו, האמת האובייקטיבית היא מה שתואם את הדרישות של המוסר. זאת אומרת, שלפי הרב קוק, האמת זה המוסר. עד כאן ברור. ואז עלתה שאלתו של ידידנו אורן פייקובסקי, ששאל, ומניין לא לרב קוק דבר זה, שהאמת זה המוסר. כן, בבקשה.
אם אפשר, אולי כחלק מהתשובה, מה זה בדיוק מוסר?
מה זה בדיוק מוסר? תראה, קשה להיכנס עכשיו בהרחבה לנושא הזה, אבל נאמר ככה, המוסר, באופן כללי, כן, מאוד מאוד, המוסר זה היחס בין סובייקט לסובייקט. לא, זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, זה היחס בין סובייקט לסובייקט. כלומר, מישהו מתייחס למישהו. זה נקרא מוסר. בסדר? הייתי? אהו. מה? גם לרע. גם לרע. זה חלק מהשאלה, כי רע זה הגדרה מוסרית גם. כן. מה? לא, אל משהו זה כבר לא מוסר, זה אובייקט. למשל, אם אני מתייחס אליך כאל אובייקט, זה כבר יצא מתחום המוסר. למשל, כשרופא מקבל חולה בבית חולים ואומר, וואי, זה מקרה מעניין. כן? אז זה כבר לא מוסר, זה כבר ישות. בסדר? אין.
אני מסיר מכשול בדרך.
בבקשה.
אני
אתה מסיר מכשול בדרך.
שמישהו
אז זה בשביל מישהו. הלאה. עכשיו, אני לא כאן עכשיו לפרטים. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלה. מניין לנו, כלומר מניין לא לרב קוק, שהמוסר הוא זהה לאמת. שאלה טובה? כן. אגב, שאלה זו, היא אפשר לומר, היא מחלוקת עתיקה בין היוונים ליהודים. תארו לעצמכם, יווני ויהודי יושבים על ספסל בסדרות המאירי. אתם יודעים איפה זה? כן, עם הבננה, אתה יודע. עכשיו, עובר צדיק, מחליק על קליפת בננה, ושובר את רגלו. היווני כותב, חוק, מוציא פנקס, מוציא חוק. המחליק על קליפת בננה, בזווית X, שובר את הרגל. מבסוט גילה עוד חוק בבריאה. היהודי אומר, אוי ואבוי, איך זה שהוא צדיק, ורע לו. שאלה מוסרית. אז מה? מה זאת אומרת? היית מצפה שהבננה תתחשב בעבודה שהוא צדיק? לכאורה, מה זה משנה? בן צדיק, בן רשע, זווית מסוימת, שוברת רגליים. כלומר, יש פה בהתקוממות של היהודי איזושהי ציפייה שההוויה תתנהג לפי המוסר. וזה לא כך במציאות, וזה מה שכואב וכו'. עכשיו, אז מה נקודת המוצא? אני רוצה לענות. פשוט מאוד, הרב קוק יודע שלפי היהדות העולם נברא. עכשיו, בריאה זה בהגדרה אקט מוסרי. זה להעניק מציאות לזולתו באופן בלתי מוכרח. זאת אומרת שאם הראשית של כל הוויה היא באקט מוסרי, מסקנה, המוסר מצוי בכללות ההוויה. כך שאפשר לומר, הנחת היסוד של הרב קוק בנויה על הנחת יסוד אחרת, והיא שהעולם נברא.
יוצא שישנה מערכת מוסרית בין הבורא לבין כל משהו ברא, גם האדם וגם דברים אחרים.
יוצא לפי זה שיש מערכת מוסרית בין הבורא לבין כללות בריאתו, כולל קליפות הבננות. נכון? ברור, כן.
המוסר הזה מוברר את האמת, מאיפה הוא לקח את זה שזה המוסר? הרי
אתה שואל
שאלה... בתורה כדי לראות את המוסר.
לא, 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 לא. אתה שואל כבר שאלה חדשה שלא שאלת מקודם. ומניין לרב קוק מהו המוסר? בסדר? אז התשובה היא, המוסר זה כל מה שיהיה נגזרת מן הנקודה הראשיתית של מעשה הבריאה. ברור? כיוון שמעשה הבריאה הוא אקט רצוני, חופשי, של הענקת מציאות לזולת, זאת תהיה הגדרה שלנו, של המוסר, שעל פיה אנחנו נגדיר כל דבר מוסרי אחר. אוקיי? אז גם פה, מאחר שרוממות נפש האדם היא אחת מהתכליות המוסריות, אז ממילא אנחנו נדרוש את מצבו של האדם בתוך הבריאה, על פי ערכו המוסרי של היחס הזה, וכיוון שהוא כפול, אז הוא כפול. יש פה שאלה. מדוע היווניות היא תואר גנאי נורא כל כך? הרי רבים מהנאמנים לדת ישראל דיברו וידעו יוונית. ספר תורה יכול להיכתב ביוונית וכו'. תשובה. יווניות זה לא יוונות. לא, זה לא שפה יוונית. השפה היוונית אין לנו שום דבר נגדה. עד רבה, כפי שאמרת, ספר תורה יכול להיכתב ביוונית. יופי אפיתו של יפת תהיה באו לשם. השאלה היא, האם הנוי, האסתטיקה, שזה היסוד של מה שקוסם לנו ביווניות, זה יכול לבוא במקום התוך של החיים. איך אמר רבי יהודה הלוי? אל תפתח חוכמה יוונית, אשר אין לה פירות כי אם פרחים. וזה נכון. החוכמה היוונית היא אסתטית, היא יפה, ואם היא מצטרפת אל הקודש, איזה יופי. אבל היא במקום הקודש, אז היא הרסנית. בשביל זה יש חג שקוראים לו חנוכה, שקשור לחודש שאכילנו בו היום. יש פה שאלה מצרפת. Cher Rav, supposons que l'homme de mérite soit converti en ange ou étoile, on pourrait tout aussi bien trouver un aspect de valeur pour les uns ou les autres. Merci pour tout. נכון, גם זה יכול להיות. לא הבנת. טוב. אז אני אתרגם. רב יקר, נניח שאדם זכאי הופך למלאך או לכוכב. היה ניתן בהחלט למצוא גם ערך עבור אלה או אחרים. תודה על הכל. תשובה, אכן כן. ודאי שאם היה שכר לאדם להפוך אותו למלאך או לכוכב, היינו רואים בזה ערך. השאלה האם זה כל מה שיש לתורת משה להציע? התשובה היא לא. כי תורת משה, וזה מה שמזהיר המהר"ל, מציע דבקות בבורא ולא רק בנבראיו. עד כאן להיום, שלום.